הספירה לאחור ל-1 בספטמבר כבר כאן. אנחנו בריטואל קבוע של תהיה שביטה, ואולי אולי הפעם לא מוכר. אבל הפעם זה אחרת. רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, מדפק על דלתות שר החינוך, הוא מחכה, הוא מחכה. בסוף נפגשים השר והיושב ראש, תוצאות אין. העלאת שכר למורים ותיקים, שר החינוך מוכן לתת רק למורים החדשים. תקועים. עם או בלי קשר, תמונת המצב של מערכת החינוך מזעזעת. אלפי מורים חסרים במקצועות משמעותיים, אנגלית, מתמטיקה, לשון, היסטוריה, ספרות ועוד רבים. מורות ומורים טובים רק מחכים להגיע למינימום של שנות הוותק כדי לעוף מהמערכת. ממש ככה. מנהלים נוטשים את המערכת, כיתות מפוצצות ב-40 תלמידים פלוס פלוס, הפערים בין יישובי הפריפריה למרכז הולכים ומעמיקים, שוויון הזדמנויות... רק בתיאוריה. בדירוג ההישגים של בתי הספר התיכונים לא תמצאו בראש הרשימה את דימונה, את קריית גת, אולי את חצור הגלילית. את מי כן תמצאו? את רמת השרון, מודיעין, מקבים ראות, תל אביב, גבעתיים, קריית אונו, רמת גן, או בית ספר עתיד למדעים מלוד שהוא פרטי או מושקע. בכלל, כל מי שעובר במקרה ליד שער בית הספר מוזמן היום להיות מורה. מדהימה זילות של המקצוע הכי הכי חשוב. מה משותף לכל אלה? כסף והרבה. מי משקיע? או רשויות עשירות, או הורים מבוססים. וזה כל הסיפור. בתי הספר מתנהלים בקווים מקבילים, לא ייפגשו אף פעם. ישקיעו, יצליחו. ככה פשוט. שר החינוך מתחלף פה בממוצע כל שנתיים, ולא משנה אפילו מה שמו, ומה הוא מביא איתו מהבית. לילדים שלנו אין שום סיכוי. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM... איפה הכסף? עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
הבוקר שבתו הרשויות המקומיות לשעתיים להזדהות עם הרשויות הערביות שלא קיבלו את הכסף. מענקי האיזון, ראש עיריית אומל פחם, דוקטור סמיר מחמיד ידבר איתנו, וגם איך קשורה הפרדה מגדרית בבתי הספר לניפוח תקציב החינוך. עוד מעט נבדוק. האם מכשיר רפואי חדש, פיתוח של אנשי סייבר מישראל, המבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית, יחליף בקרוב את הסטטוסקופ המסורתי? והמלחמה של מרד הבריאות בסיגריות האלקטרוניות, בקרוב יעלה היתר לשימוש מ-18 ל-21, אבל מי יאכוף את התקנה החדשה? איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו שקט וולפין. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. הדולר והאירו ממשיכים להתחזק ולטפס. לעומת השקל, הדולר כבר הגיע הבוקר ל3.80 שקלים. בהמשך נקבע שהאירו יציג על 3.79 שקלים, והאירו על 4.13 שקלים. יוסיף ריימן, בית השקעות פריקו, מסביר.
כל התקופה האחרונה אנחנו רואים שכל פעם שהדולר מתחיל לסגת ויורד חזרה, ואנחנו רואים את השקל מתחזק, מופיעים אותם הקונים הגדולים, בחלקם זה המקומיים, אבל בחלקם אלה גם הזרים שבאים ורוצים להקטין את החשיפה שלהם לשקל, לקנות יותר מתח, ולמעשה דוחפים את השערים שוב כלפי מעלה. במגמה הזאת כרגע, כשאנחנו רואים את חולשת המניות בחול ואת הביקושים בשוק המקומי, אנחנו מעריכים שאנחנו יכולים לראות את הדולר ממשיך ומטפס לרמות יותר גבוהות, הוא ינוע לעבר רמות של מעל ה-380.
משרד הבריאות פועל להגביל את השימוש בסיגריות אלקטרוניות. המשרד פרסם היום תקנות חדשות, לפיהן גיל השימוש יעלה ל-21. שירה כסלב, מנכלית המיזם למיגור האישון, מברכת על היוזמה, אבל טוענת שזה לא מספיק.
המתווה בשלב הזה הוא אוסף של רעיונות מצוינים, שדורש מנהיגות, תוכנית עבודה סדורה וניהול קפדני בכדי שניתן יהיה להוציאו לפועל. יחד עם זאת, חסרים בו שני אלמנטים עיקריים. האחד, מנגנוני פיקוח ואכיפה, בעיקר ביחס לאכיפת איסור המכירה לקטינים. בלי אכיפה אנחנו משאירים את הזירה פרוצה לגמרי לחברות הטבק והניקוטין. והשני, הגדרת לוחות זמנים, סמכויות ואחריות.
בחודש יולי נרשמה יציבות בשוק התעסוקה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אחוז המובטלים ירד בשיעור זעיר לעומת החודש הקודם, לרמה של 3.4%. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, אומר לאיפה הכסף שהנתונים עוד לא משקפים את המצב המעודכן בשוק התעסוקה.
צריכים לזכור שנתון האבטלה נחשב בכלכלה לנתון מפגר. התגובה שלו לשינויים בכלכלה הם בדרך כלל תגובות מאוחרות שמופיעות רק כשכולם כבר רואים מה קורה. ולכן אי אפשר להתייחס לזה כאל סימן למה שעומד לקרות, אלא יותר למה שהיה לפני כמה חודשים. סביר להניח שלאור היחלשות בצמיחה של המשק, בעוד חצי שנה אנחנו נראה שיעור אבטלה אולי גבוה יותר ממשהו היום.
רווחי קבוצת פוקס ירדו ברבעון השני ביותר מ-30% והסתכמו ב-89 מיליון שקלים. הכנסות הקבוצה גדלו ב-9% והסתכמו ב-1.03 מיליארד שקלים. עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת, ותכף ראש עיריית אום אל-פחם איתנו.
הלוואת עוד לא במימון ישיר. קונים רכב היום ומתחילים לשלם עוד 3 חודשים. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מצטרף אלינו דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם. שלום אדוני, מה שלומך?
שלום.
שלום, שלום. תראה, אתמול אושרו בממשלה למזרח ירושלים יותר מ-3 מיליארד שקלים, בהם ככל הנראה אנחנו מקווים גם אותם 200 מיליון שהשר סמוטריץ' ניסה לעצור. בינתיים כנראה שזה יעבור למכינות האקדמיות. מה קורה איתכם עם מענקי האיזון?
לצערי הרב זה לא רק מענקי איזון, אמנם מדברים על מענקי איזון, מדברים על מענקי ביטוח, מדברים על קרן לצמצום בערים, אנחנו מדברים גם על הנושא של האלימות, אנחנו מדממים, אנחנו היום הפגנו ושבתנו למען החיים, לא יעלה על הדעת 150 נרצחים כמעט בחברה הערבית, ואין שום פורם של חירום שהממשלה מקימה, לא יעלה על הדעת שאין פרויקטור שיתכלל מול הממשלה, לא יעלה על הדעת שמשרד כמו פריפריה נגב וגליל מדיר את הערבים ממנו, ומורדים את התקציבים מ-30% ל-5% בחברה הערבית.
כן, אז רגע, אז בוא נעשה רגע סדר, תכף נדבר על הכסף, אבל קודם כל נדמה לי שיש פרויקטור, וזה ניצב סופר, שמאוד מקורב, מאוד מקורב לשר לביטחון לאומי בן גביר.
עם כל הכבוד, אני מכיר את ניצב סופר, הוא היה הממ"ז שלי, באזור שלי.
של הכרמל, כן.
כן, של חוף. אנחנו דורשים פרויקטור אזרחי, שיתבל ושיהיה לו סמכות שניתנת לו ממשרד ראש הממשלה, ושיוכל לתכלל בין כל משרדי הממשלה.
כלומר, מה אתה אומר, שסופר זה כמו כאילו פרויקטור? זה לא אמיתי?
עם כל הכבוד לסופר, סופר הוא איש אמונו של בן גביר, ועם כל הכבוד, אנחנו אין לנו שום אמון בבן גביר, אנחנו ממש דורשים שמי שצריך לבוא ולנהל את הדבר, הוא צריך לבוא ולקבל את הסמכות שלו מראש הממשלה, וצריך לתכלל את הדברים מול כל משרדי הממשלה, ועם כל הכבוד, לניצב סופר אין לו את הכוח הזה לתכלל בין כל משרדי הממשלה.
הוא אגב ניסה ליצור קשר עם מישהו מהרשויות המקומיות, או שעדיין כלום?
לפי מיטב ידיעתי, לא יצא קשר, לפחות בא יושב ראש ועד ראשי הרשויות, עדיין לא דיבר פה.
תכף נדבר על אותם אזרחים שנרצחו, אבל אני קודם כל רוצה לשאול אותך, בכמה כסף מדובר? כלומר, אמרת לי לא רק מענקי איזון, מה עוד? כאילו, כמה חסר לכם?
ענת, אני אגיד לך, אני לא אמרתי את זה, אבל זה במיליארדים. אני מדבר על משרד תחבורה. אם משרד תחבורה מוציא קולות קוראים רק ליהודים בלבד, אם משרד התחבורה, התקציב שלו לתחבורה בין עירונית 3.5% לחברה הערבית, 25% למתנחלים, אם משרד פריפריה מוריד 30% שהיה מיועד לחברה הערבית בהחלטת ממשלה 109, ומורידים את זה ל-5%, אם מדברים על 350 כיתות לימוד, שמשרד החינוך מכיר בצורך, אבל אין תקצוב, אז אני מדבר על מיליארדים, וזה רק קצה הקרחון, אני יכול למנות לך עוד משרדים שלא מתייחסים אלינו.
תגיד, היום מה המצב? לקחתם הלוואות כדי לשלם משכורות, כדי להמשיך לממן את הרשויות, את כל מה שצריך בערים וביישובים?
תשמעי, אני אצלי לפחות לקחתי 7 מיליון שקל, אבל אני מניח שהרבה רשויות לקחו. תשמעי, הכסף הזה שיועד, לפחות הכסף שמקביא סמוטריץ', אצלי היה מיועד לנוער בסיכון, לחסרי מעש, לראות העיר, שאלה דברים, זה דברים של הישרדות, זה דברים שנותנים איזשהו אופק מינימלי לאותם צעירים, וגם זה מונעים איתנו. בהלכת אלוהים שלנו, אנחנו אומרים, בנושא של אלימות, אנחנו יכולים לטבל על אף התקציבים הדלים, אבל בוא לפחות, אל תפריעו לנו, ריבונו של העולם.
תגיד, בוא נדבר עכשיו על אותם 150 נרצחים, זה מספר בלתי נתפס, נדמה לי שבשנה, באותה תקופה אשתקד נרצחו 106 אזרחים, שזה גם הרבה, אבל לא בקצב מטורף כזה, ואתה אומר שאתה לא סומך על אותו ניצב סופר, וכמובן שלא על השר לביטחון לאומי בן גביר, מה עושים עם זה? תן לי רגע תמונת מצב, כלומר, אנשים, מה קורה היום? אתה למשל חושש לחייך?
אני לא חושש לחיי, אני אישית לא חושש לחיי, אני איש מאמין, אבל אני אגיד לך משהו. כן, יש הרבה צעירים שלא מרגישים ביטחון בתוך עריהם, בתוך יישוביהם, וזה חורה לי כראש הרשות, שבא תלמידה, יושבת ראש מועצת תלמידים, אומרת לחיים ביבס, אני מרגישה יותר בטוחה בחדרה ועפולה, אני מרגיש לא נוח עם הסיטואציה הזאת. עכשיו, תשמעי, אנחנו מדברים על נרצחים, אבל אנחנו שוכחים שיש פצועים, אנחנו שוכחים שיש משפחות, וגם תשמעי, הנושא הזה שאין מרכזי חוסן בכלל, מי שצריך לטפל באותן משפחות, זה עובדים סוציאליים, זה שפי, שאין להם גם את ההכשרה כדי לעשות את מה שצריך לעשות, מרכזי חוסן בחברה הערבית עד היום אין, ואנחנו, וגם תשמעי, זה עוד הבטחה שראש הממשלה נתן ב-11.7, שתוך חודש, שהחודש כבר עבר, שיוצא מכרז למרכז חוסן, ואין.
תגיד, אתה היית בפגישה עם ראש הממשלה כשהיו חברי כנסת ערבים?
אני הייתי בפגישה שהייתה בבוקר, כן, והוא נכנס לרבע שעה, 20 דקות לאותה פגישה, הוא דיבר, שמי, אני למען האמת, הייתי בשלוש פגישות עם מנכ"ל רוהם, משרד ראש הממשלה, אני התרשמתי שהוא רוצה לעשות, לצערי הרב, אנחנו בינתיים רק שמענו דברת, לא ראינו מה זה.
הוא רוצה לעשות והוא באמת מתכוון, או שהוא רוצה ולא יכול, כי זה כאילו רק להגיד?
אני שמעתי בן אדם נחוש, אבל בינתיים אנחנו חודש וחצי, חודשיים אחרי הפגישה, לא ראינו שום תוצאות, עובדה. הייתה פגישה ב-11.7 של ועדת שרים, ולצערי הרב, לא יצמנה כלום. כלומר, ראש הממשלה הלכה, אמר להם, תשחררו כספים, תוציאו מכרזים למרכזי חוסן, תעשו 1, 2, 3, 4, שום דבר מה שהוחלט שם לא נעשה ולא יושם.
אתה אומר שלקחת 15 מיליון?
אני 7 מיליון שקל.
7 מיליון שקל.
כן, 7 מיליון שקל, תשמעי, והיד עוד נטויה, אני מדבר על החודש הזה, ותשמעי, ואנחנו לקראת הבחירות.
וזה רק לתשלום משכורות, ומה עוד, לתפקוד שוטף?
רק שתבין עד כמה זה הזוי. אני מקבל עירייה גירעונית, אני מקבל ארנונה בשפל, אנחנו מעלים את אחוז הארנונה, אנחנו מבריאים את העירייה, ואז בא שר האוצר, שהוא אמון על האוצר של המדינה, אומר לי, בוא, אני רוצה להחזיר אותך לאותו מצב. זה לא רק אני, זה כל הרשויות הערביות.
אתה חושב ששר האוצר מעכב את הכספים בכוונה?
אני חושב שכן, שאין שום סיבה. מי שיכול למצוא כספים למרעי צון בהתנחלויות, תשמעי, זה ולא מוצא לבני אדם, זה אבסורד. זה אבסורד שאין כמותו. זה אבסורד שכמותו. והמניעים ברורים, המניעים בשנתיים גזעניים, ועוד איך.
כאילו מה, הוא מייבש אתכם?
שמי הוא מייבש אותנו, כנראה תוכנית ההכרעה שלו, ההכנעה שלו, הוא הולך ומשחזר עכשיו עוד ברק, והוא מכניס בו שם את החברה הערבית בתוך מדינת ישראל.
תגיד לי, דוקטור סמיר מחמיד, מה יוצא לה מזה? כלומר, בסופו של דבר זה מין, אתה יודע, אנחנו בתוך לופ כזה, אינסופי, שגם הרציחות בסוף קשורות לאותו דבר. אז אם הוא מייבש, אתם לא מקבלים כסף, ואתה לא יכול לגלגל את הכספים כמו שאתה צריך.
אז ראש הממשלה צריך לקבל את התפקיד של הבוגר האחראי, ולעשות מעשה, ולהגיד לו עד כאן, זה לא רק הסיטואציה הזאת, בכל מיני סיטואציות, מנה מייבשים את כולם, ובסופו של יום, תשמעי, אנחנו היום שבתנו, יום אחד, כדי שהאזרח התושב ירגיש בהרבה צער, כל השירותים אצלי נסגרו בכל הרשויות הערביות, גם הרשויות היהודיות, וכאן צריך להגיד מילה טובה על מרכז שלטון מקומי, גם לשר הפנים, גם לחבר הכנסת דרעי וחבר הכנסת גפני, שתומכים במאבק שלנו, ולפחות מנסים לעשות משהו. אני מקווה שראש הממשלה יעשה מה.
תגיד, מה יהיה ב-1 בספטמבר? כלומר, בלי כל קשר למה שארגון המורים העל-יסודיים יחליט או לא יחליט, מה יקרה ברשויות המקומיות הערביות?
אני אגיד לך משהו, ענת. שר החינוך הכריז שהשנה הזאת שנת הלכידות. עם כל הכבוד הלכידות שלו, השנה שלנו בחברה הערבית זה השנה של הלחימה באלימות ובפשיעה, עם כל הכבוד. לכן, אם הדרישות שלנו לא יענו, בהרבה צער אני הייתי מנהל בית ספר, הייתי מורה, בהרבה צער, ואני יודע מה זה ראשון בספטמבר, לא נפתח את שנת הלימודים, גם הרשויות שלנו ישביתו.
בלי כל קשר למה שרן ארז מכריז או לא מכריז, זה לא שייך לכם.
עם כל הכבוד לרן ארז, עם הכבוד ליושב ראש ההסתדרות שבינתיים הוא יושב על הגדר, לא מתייחס אפילו לנרצחים שלנו, כאילו זה במדים, זה בכוכב אחר.
רגע, מה היית מצפה מיושב ראש ההסתדרות?
הייתי מצפה מי שאמון על ההסתדרות, מי שמצפה מהחבר'ה שלי, מהחברה הערבית, רופאים ואחים שישבטו, שהוא מבקש, שגם שיזהה ולא במעשה קטן.
הוא דיבר איתך פעם? יצא לך לדבר עם ארנון בר דוד?
היינו אצלו כוועד ראשי רשויות, ולצערי הרב אפילו הודעה משותפת, הם לא הסכימו לו.
טוב, תמונת מצב עגומה.
לא טוב,
אמרתי תמונת מצב עגומה. זה היה המשך המשפט. דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, בהצלחה.
תודה לכם.
תודה רבה. עכשיו נדבר על הדבר הבא, עוד בענייני חינוך, אבל כיוונים אחרים. חצי מבתי הספר, אנחנו שומעים, מלמדים בהפרדה מגדרית, ובכך, שאלתי קודם את השאלה בפתיחה של התוכנית, מנפחים את תקציב החינוך במיליארדים, ואני רוצה לבדוק מה הדבר הזה קשור לדבר הזה, איך זה מתקשר. שמואל שטח, מנכ"ל נאמני תורה ועבודה. שלום.
שלום.
שלום שלום. המחקר הזה בעצם הוא מחקר שאתם הזמנתם, ואני רוצה להבין מה הקשר בין החצי הראשון של המשפט לחצי השני.
אוקיי, ההפרדה בכיתות יש לה עלות, משום שנוצרת כתוצאה מהפרדה, נוצרות כיתות, אני לא אכנס עכשיו למתמטיקה שזה, שורה תחתונה נוצר פה פרדוקס. גם משרד החינוך צריך להשקיע יותר כסף, בשביל שזה יקרה. מצד שני, ההורים מקבלים בסוף בתי ספר קטנים יותר ופחות אפקטיביים. זאת אומרת, אנחנו רואים במה שנקרא בחשבון הכללי כאילו המדינה בעצם משקיעה יותר, ואנחנו אומרים, לא, הנה, הילדים האלה מקבלים יותר, אבל באופן פרדוקסלי דווקא נוצרות פה בתי ספר כמו רק נורא קטנים, עם כיתות בגדלים או שהם קטנים מדי או שהם גדולים מדי, זאת אומרת, אין איזון ואין מה שנקרא איזשהו סוג של איזון בגדלים, ובעצם אנחנו מפסידים מכל הכיוונים.
תגיד.
גם משרד החינוך משקיע יותר, וגם התלמיד הדתי בסוף מקבל פחות.
יפה. אז בדיוק זו, כיוונת לשאלה שלי, איפה זה מתקיים בדיוק? איפה ההפרדה מתקיימת?
למעשה היום משהו כמו 54% מהכיתות בחינוך היסודי הדתי, למשל כבר מכיתה א', ילדים לומדים בהפרדה. כלומר, ילד לא יפגוש בת, בת לא תפגוש בן, החל כבר מכיתה א', וטיפה יותר מ-50% מהכיתות. ועוד לא נכנסנו כמובן למחירים לטענתנו, לתפיסתנו, למחירים החברתיים.
בדיוק, יש לזה השלכות גם חברתיות וגם כלכליות, אתה יודע, תכף נדבר על הכלכלי, אבל קודם כל על החברתי, מה זה אומר, ילד לא יפגוש ילדה כבר מגיל 6, מה זה עושה למרקם החברתי?
אנחנו במיצבים למשל, כשאנחנו בחנו את המיצבים כבר הרבה שנים כל פעם מחדש, וכל הזמן מתקבלת אותה תמונה. בכיתות מעורבות יש אקלים יותר טוב. זאת אומרת, בסופו של דבר, ילד שיושב ליד בן, בת שיושבת ליד בן, הם מאזנים אחד את השני, והאווירה הכיתתית הרבה יותר טובה. לעומת זאת, בבתי ספר רק של בנים, או בכיתות רק של בנים, יש אווירה הרבה פחות טובה, גם הרבה אלימות, ולעומת זאת, בכיתות רק של בנות, יש סוג של אינטראקציות גם לא בהכרח בריאות, בסופו של דבר, בתי ספר מעורבים הם נכונים יותר מבחינת הבריאות הנפשית של הילדים.
תגיד, אוקיי, וזה משפיע גם על רמת הלימודים? זהו, זה משפיע גם על רמת הלימודים?
ודאי, גם ברמת הלימודים, ככל שהכיתות מעורבות יותר, ואנחנו הראינו זה שלמרות שבחינוך הדתי הן גם יותר אינטגרטיביות וקולטות יותר תלמידים חלשים, למרות שהן קולטות יותר תלמידים חלשים, הן מצליחות להגיע להישגים טובים יותר. זאת אומרת, אין שום יתרון פדגוגי בהפרדה, בוודאי שלא בחינוך היסודי. עכשיו, בחינוך היסודי זה סיפור קצת יותר מורכב, והוא מחקרים כאלה ומחקרים כאלה, ואנחנו, אני לא יודע אם נספיק לדבר על כך, אבל זה בוודאי לא רלוונטי לחינוך היסודי, שבו כל הדברים האלה פשוט לא רלוונטי.
תגיד, מדובר רק על החינוך החרדי, או שזה גם זולג לחינוך דתי-לאומי, למשל?
לא, אנחנו מתעסקים בחינוך הדתי-לאומי, שרובו היום, זאת אומרת, בעצם נפרד החל מכיתה א', החברה החרדית כבר הפרידה מזמן את בתי הספר שלה, ושם גם הגנים.
כן, לכן אני אומרת, לא רק בחברה החרדית, והשאלה היא, אוקיי, וממתי זה מתקיים, כאילו, הסדר הכאילו חדש הזה?
זה תהליך של שנים, זאת אומרת, זה לא מהיום, להפך אגב, דווקא עכשיו יש לי התפחות מהסיפור הזה. אנחנו מדברים על תופעה שהחלה בתחילת שנות ה-2000, בהפרדה מאוד מאוד גבוהה של בתי ספר, בגלל כל מיני סיבות שנעשו, אגב, בין היתר בגלל איזשהו טיפ תקציבי שנתנו לאומן הדבר הזה, היום הטיפ הזה כמובן לא קיים, הוא לא שוויוני והוא נפסל על ידי משרד החינוך, אבל באותם שנים שבהם נתנו את הצ'ופר הזה למי שמפריד, אז החלה הראה ההפרדה הגדולה ביותר. כיום, בשנים האחרונות, אנחנו דווקא רואים התפחות של הרבה מאוד הורים שאומרים, די, אנחנו כבר לא רוצים את ההפרדה.
ואז מה עושים? כלומר, איך מתקנים את הדבר הזה שאנחנו שומעים? פרופסור ברק מדינה אומר, צריך זה, זה, זה חייב תיקון, אבל לא מספיק להגיד את זה. כלומר, איפה שר החינוך פה? איפה עוד גורמים שאמורים לתקן את המצב? איפה חברי הכנסת? איפה השרים של הציונות הדתית? איפה הם, אם הם בכלל בתמונה?
בסופו של דבר אנחנו נמצאים במציאות חינוכית שבה ההורים קובעים היום את הכל, לטוב ולרע. ולכן בסופו של דבר אם הורים רוצים לערב בית ספר, הם צריכים פשוט לפעול, לפנות לראש הרשות, הנה בחירות, זה הזמן לפנות ולהגיד ולדרוש, אנחנו רוצים בית ספר מעורב, הם צריכים לפנות למשרד החינוך, הם צריכים ללחוץ על זה. אני אומר הרבה פעמים, דווקא מי שבעד ההפרדה, יש להם הרבה מאוד כוח גם פוליטי וגם מה שנקרא מסירות נפש, למען האידיאלים והעקרונות שלהם, ודווקא מי שהם דתיים יותר ליברליים ופתוחים, שרוצים דווקא בית ספר מאוהב יותר, הם בדרך כלל יותר עסוקים, יש להם פחות זמן, והם לא נאבקים למען זה.
אתה יכול להגיד בסוף, רק לסיום, איזה נזק כלכלי זה עושה? שוב, לחזור על המספרים?
בסופו של דבר, שוב, מערכת החינוך משקיעה יותר כסף בבתי ספר, כי אנחנו צריך לממן בתי ספר קטנים, והתלמיד מקבל פחות. המספרים המדויקים קשה מאוד לשים עליהם את האצבע, כי זה נורא מורכב מהרמון המון נוסחאות של עוד מרכיבים אחרים. אז קשה מאוד להצביע על זה במספרים מדויקים, אבל זה בוודאי גורם למאות מיליונים, אם לא יותר, של כסף מבוזבז. וחבל, כן. כי זה לא מועיל.
בהחלט חבל. שמואל שטח, מנכ"ל נאמני תורה ועבודה, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום שלום. ראות הגיעה עם העדכונים ועוד מעט ממשיכים. משרד הבריאות פועל להגביל את השימוש בסיגריות אלקטרוניות, תכף נבדוק ממתי זה יחול, אילו תקנות יחול על הדבר הזה ואיך יאכפו את זה. שלום לדוקטור אפרת אפללו, מנהלת המחלקה לחינוך וקידום הבריאות במשרד הבריאות.
שלום שלום.
שלום שלום. טוב, אז קודם כל, את יודעת, אנחנו שמענו בתקופה האחרונה על כמה מקרים טרגיים של נערים בני 16 פלוס מינוס שנפטרו כתוצאה משימוש, נזק ריאתי כבד מאוד. מה עם הממצאים שלכם לגבי ילדים, לגבי השימוש? את יכולה לדבר איתי על מספרים?
באמת, צוות הפעולה הלאומי שבעצם גיבש את ההמלצות אשר הפצנו היום להערות הציבור, התכנס ממש מיד לאחר שני אירועים של הנערים שהושפזו בעקבות השימוש בסיגריה אלקטרונית, כאשר אחד מהם נפטר. ואני יכולה להגיד שמבחינת הנתונים שיש לנו נכון להיום, אז שיעורי שימוש בסיגריות אלקטרוניות כבר מתחילים מכיתות ה' ו', אנחנו רואים שם כבר 3% שהשתמשו לפחות 6 פעמים בחודש האחרון, רק תביני את המשמעות של הדבר הזה, ובכיתות י' אנחנו רואים כבר אפילו 10%. וזה מאוד מתכתב עם מספרים אחרים שאנחנו רואים ברחבי העולם, ואנחנו מאוד מוטרדים מהתופעה הזו, וזה ממש מדיר שינה מעינינו.
סליחה, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול מאיפה משיגים, כלומר, את יודעת, אני רואה, אני נוסעת בשמות שעות מאוד מאוד מוקדמות בבוקר לעבודה, ואני יכולה לראות ילדים ממש בחושך, ילדים בכיתה ז', ח', אולי אפילו צעירים יותר, יושבים עם אותן סיגריות אלקטרוניות, אחרי הבילוי של הלילה, לפנות בוקר, לפני שעולים הביתה, מאיפה משיגים את הדבר הזה?
היום יש בשוק סיגריות אלקטרוניות, זה מוצר שהוא מותר ליבוא ושיווק ומחירה, אבל אני אגיד שכדי למנוע את המצב הזה באמת של מחירה לילדים, אחת ההמלצות שהצוות גיבש היא באמת לצמצם את נקודות המחירה. זאת אומרת שאפשר יהיה לקנות את המוצרים הללו רק בחנויות ייעודיות.
100%, אבל זה מוגבל, הרי זה מוגבל מגיל 18 היום, ואני מדברת איתך ואת מדברת איתי. נכון, אבל כשילד בן 12 נכנס לפיצוצייה, אני מניחה...
אז המוכר לא עובר על החוק, כי יש איסור, יש איזה חוק פלילי.
אז הוא כן עובר על החוק אם הוא מוכר לו. מה אכפת לו למכור לו בשלוש בבוקר סיגריה אלקטרונית?
הוא עובר על החוק.
יפה, אז הוא מסתכן.
הוא מסתכן, וזו בעיה. בעיה, בן אדם עובר על החוק.
100%, כן. אבל לא יודעת אם יש מספיק אכיפה, תכף נדבר גם על זה. מה השינוי עכשיו בתקנות שאתם מבקשים להכניס?
אז יש היבטים שונים שבעצם מתייחסים, כמו למשל מה שהציינתי מקודם, שמתייחסים לכלל מוצרי הטבק ועישון. אם נסתכל רגע על מבחינת מראה, אז החלת האזהרות הגרפיות, שזה בעצם התמונות שמצביעות על הנזקים הקיימים, האפשריים, וזה יהיה על כל המוצרים, מוצרי הטבק ועישון, לא רק על סיגרות רגילות. אם אנחנו מסתכלים רגע בהיבט של מכירה, אז באמת העלאת גיל המכירה ל-21.
מ-18 ל-21, כן.
כן, ומכירה רק בחנויות מיהודיות. אנחנו רוצים להשוות את המיסוי על סיגרות אלקטרונית, כיום המיסוי שקיים הוא מיסוי מופחת, ואנחנו מאמינים שמיסוי אחת השיטות יותר טובות לצמצם.
אבל דוקטור אפרת אפללו, כשמדובר בתקנות, איך אתם תוציאו את זה לפועל? כלומר, איך זה יתממש בעצם?
אנחנו פרסמנו את המסמך להערות ציבור, אנחנו נמתין שבועיים להערות, נשב עליהם, נאבד אותם, נחדד אותם, ונתקדם לחקיקה עם כל המשמעויות של תיקון חקיקה ראשית וכתיבת תקנות.
עכשיו הבעיה האקוטית, והזכרתי אותה קודם, זה עניין האכיפה. למי אכפת? אין מספיק כוח אדם. איך זה יעשה בדיוק?
חלק מחברי הצוות היו ממנגנוני האכיפה, ואנחנו גם עובדים איתם עכשיו. משרד הבריאות הוא לא גורם מוכף, אנחנו עובדים כבר עכשיו. עם הרשויות המקומיות אנחנו מכשירים פקחים, ויש הרבה מאוד עשייה, לא בכל הרשויות המקומיות, אבל יש הרבה רשויות מקומיות שכן אוכפות, ואנחנו כן מנסים כמה שיותר להרחיב את הליווי המקצועי שלנו לרשויות בהיבטים של החוק, של החוקים השונים. אנחנו עובדים עם רשות המיסים לעניין החוקים שהרשות המיסים באחריותה לאכוף, ואני מאמינה שבגלל שכולם מחויבים ואחראים, אז אנחנו נמשיך את העבודה המשותפת, אנחנו נשפר את האכיפה הקיימת.
אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בזה, אלווי שתצליחו. דוקטור אפרת אפללו, מנהלת המחלקה לחינוך וקידום הבריאות במשרד הבריאות. תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה, להתראות.
עכשיו אנחנו רוצים לייחד כמה דקות לבעיות לבביות שיש להרבה מאוד אנשים. לא כולם יודעים שיש להם בעיות כאלה, ומערכת הבינה המלאכותית מתגייסת גם לטובת העניין הזה. עדיאל אמשלום, מייסד ומנכ״ל אייסאפ, שלום עדיאל. שלום. יוצאי יחידת הסייבר ההתקפי של 8200 עם רופאים בכירים בשיבה, אתם יחד יצרתם פתרון טכנולוגי לבעיה קשה, שזה חוסר הזמינות של בדיקות אקו לב, כאמור בעזרת הבינה המלאכותית. איך זה עובד העניין הזה?
נכון, אז למעשה לקחנו בדיקה שהיא מאוד מורכבת מבחינת הלוגיסטיקה שלה, שזו בדיקת האקו לב, שזו בדיקת אולטרסאונד מקיף של הלב, שמסתכל על החדרים, העליות, המחסמים, זרימת הדם בלב. והיום מטופל שצריך להגיע לבדיקת אקו לב, צריך להגיע למעבדת האקו, שזה מקום פיזי שיש בו מכשירים גדולים, עם טכנאי או טכנאית אקו שצריכים לסרוק אותו במשך 40 עד 45 דקות. ולאחר מכן צריך להגיע, הסריקות האלה צריכות להגיע לקרדיולוג שיפענח את כל הדבר הזה. כל הלוגיסטיקה הזאת היא לוגיסטיקה מאוד מורכבת, וכשהגענו לשיבה ושאלנו אותם מה הבעיה הכי גדולה שלכם, הם אמרו לנו, תפתרו לנו את הבעיה הזאת, פתרת לנו בעיה ענקית.
כלומר, זה בעיקר בעיית הזמינות והסרבול וכל זה.
נכון מאוד. זה בעיה גם של זמינות, גם של כוח אדם, גם של תור מאוד ארוך, כי זאת בדיקת גולד סטנדרט שמבצעים כמעט בכל הקשר של בעיה לבבית או חשד לבעיה לבבית. וכשקיבלנו את האתגר הזה, חשבנו מה הדרך הכי נכונה עבורנו.
אוקיי, אז בוא תסביר לנו במילים פשוטות מה עשיתם כאן ואיך זה בעצם פותר את כל הבעיות האלה בשיתוף פעולה עם שיבא תל השומר כעת, כמו שאמרתי.
נכון, אז בעצם למדנו מהדאטה של שיבא, שיש לשיבא דאטאבייס עצום של בדיקות אקו מ-20 שנה אחורה, ולקחנו את הדאטה הזה ובעצם לימדנו את המערכת שלנו, שזאת מערכת שמבוססת על אלגוריתמיקה של בינה מלאכותית ולמידה עמוקה, לימדנו אותה לחשוב כמו טכנאי אקו וכמו קרדיולוג. ובעצם כשהצלחנו ללמד אותה לעשות את שני הדברים האלה, הצלחנו מעל זה להרכיב אפליקציה שעוזרת לרופאים שהם לא מומחים, שהם לא רופאים שהם לא קרדיולוגים, הם רופאים פנימאים, רופאי מיון, בקרוב גם רופאי משפחה התחילו לעבוד עם זה. הצלחנו לאפשר להם, בכיס שלהם, לקבל מכשיר שעוזר להם גם להגיע למנחים הנכונים וגם לפענח עבור.
100%. כלומר, לא צריך יותר טכנאי, לא צריך את כל המכשור הגדול הזה והריצה נגיד של אקולף במהירות, לא יודעת, מהירות מוגברת, אלא רופא כזה או אחר, גם רופא לב, גם פנימאי, כל רופא אחר במיון, הולך עם האפליקציה בכיס, ככה זה עובד?
כן, בעצם יש היום מכשירים שנקראים Point of Care Ultrasound, שזה אולטרסאונד נייד שנכנס לכיס של הרופא, יכול להתחבר לפלאפון שלו או לטאבלט שלו, והרופא יכול לשלוף מהכיס את המכשיר, לשים על הלב של הבן אדם, בשני מנחים בלבד, ולקבל תוך 3-4 דקות מצב מאוד מאוד מפורט של הלב של הבן אדם, מבחינת מחלות, דיאגנוזות.
שזה מדהים, נגיד שבא בן אדם שלא היה, היה לו רקע עד היום, מה אתם מגלים תוך כדי הבדיקות האלה?
אז אני יכול לספר לך על בדיקה שנעשתה בשבת בבוקר, שאישה הגיעה למיון פנימית,
כן.
כן, רצו לדעת מה יש לה, אין מעבדת אקו בסוף שבוע, היא סגורה, הגיע רופא מתמחה שבר מתמר, וגילה בעיה מאוד מאוד חמורה במסתמים של האישה ובסתיקת הלב של האישה, וחצי שעה לאחר מכן, הוקפץ תורן והכניסו אותה לחדר הצנתורים.
שאם לא היו עושים את זה, היא יכלה למות חלילה.
היא יכלה למות, היא יכלה להשתחרר הביתה, כי היא הגיעה מסיבת, הסיבת השבוע שלה הייתה אחרת לחלוטין, יכולים לקרות המון דברים. בעצם אנחנו מסתכלים משני הצדדים, גם מהצד שבו יש אנשים שמפספסים עבורם דיאגנוזות מאוד מאוד חשובות, והצלחנו להוכיח את זה בניסוי על 1,000 איש, ש-50% מהמטופלים שסרקנו נמצא עליהם, לפחות נמצא אחד חמור.
50%? זה המון.
50%, נכון. ומתחבר עם מאמרים עולמיים שאומרים שכל בן אדם שני בעולם עם בעיה קשה של מסתמים בלב, לא יודע עליה. אנחנו רוצים שכשהם מגיעים לרופא המשפחה שלהם, הם ישר יפרקו.
עכשיו תגיד, איך אנחנו יודעים שזה באמת מדויק, שהוא לא מזייף את מה שהאקולב נותן?
אז אנחנו אחרי הרבה ניסויים שעשינו גם בישראל וגם בארצות הברית, גם בשביל לקבל אישור רגולטורי בישראל ואישור FDA בארצות הברית שאנחנו נקרא את קבלה שלו, ואת הבדיקות שעשינו במסגרת הניסוי, עשו הרופאים בשטח גם ליד המיטה, עשה אותו הרופא המתמחה, ואחר כך לקחנו את הפרוצדורות האלה ונתנו לקרדיולוג לפענח את הבדיקות האלה, וראינו שהפענוח של ה-AI ביחד עם רופא שאינו מומחה, מול רופא מומחה קרדיולוג שעושה את זה כל חייו, התוצאות דומות כמעט אחד לאחד.
טוב, אנחנו נסתפק בזה, עדיאלם שלום, מייסד ומנכ״ל אייסאפ, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום. נובה עומדת להשיק את הסדרה הצמחונית, שזה מוצר ראשון שפותח במרכז המחקר והפיתוח לחלבון חלופי בית נובה. מיכל בצר, מנהלת השיווק, חטיבת החלב בית נובה. שלום מיכל.
שלום ענת.
על מה מדובר?
אנחנו בעצם יוצאים בקרוב לשוק עם סדרה חדשה תחת נובה, תחת מותג נובה, של מוצרים של תחליפי עוף ובשר, בדגש על העוף. שמבוססים על מה שנקרא plant-based, מן הצומח, על סויה, שאני שמחה להגיד שאחרי פיתוח ארוך של שנתיים בערך, הגענו לפיצוח מבחינת טעם ומרקם, שממש דומים לעוף ומאוד מותאמים לחיך הישראלי.
אני שואלת למה צריך את זה?
יש היום יותר ויותר אנשים שבין אם הם עברו לחלוטין צמחונות, ובין אם הם רק מפחיתנים, מה שאנחנו קוראים, או פלקסיטריאנס, יש כל מיני מונחים.
כן.
רוצים לגוון את המנה שלהם בצלחת. אם יש לנו בצלחת את החלבון, את הפחממה ואת הירק, יש יותר ויותר אנשים שמחפשים כל מיני אלטרנטיבות למנה החלבונית. בגלל זה אנחנו רואים את הסגמנט של הטופו שמאוד עולה, כן. וגם הנושא של תחליפי בשר ואוף.
תגידי, מי קהל היעד שלכם? למי אתם מייעדים את זה?
יש כמה מעגלים של קהלים, הגרעין המרכזי הוא צמחונים, שזה בעצם נותן להם עוד אלטרנטיבה לצרוך מנת חלבון מצוינת, אבל כמו שאמרתי קודם, אנחנו רואים יותר ויותר קהלים שהם בעצם המגוונים, שזה יכול להיות מישהו שצורך אוף פעמיים בשבוע ורוצה בפעם השלישית לקחת משהו שהוא מן הצומח.
שזה מה, זה כמו מין קציצה כזאת, כמו שאנחנו מכירים שניצל צמחוני נגיד של טבעול?
לא, אז זה דווקא מגיע בתצורה של ניתחונים, ממש תמיני כמו ניתחוני אוף שאפשר להקפיץ אותם למוקפץ או לשים על סלט. יש לנו מוצר אחד שהוא ניתחונים בטעם שווארמה, שזה מעניין, אני רגע מחברת את זה לנושא אחר, אנחנו עשינו מחקר מאוד גדול על בכלל, על התנהגות במזון של עם ישראל, והנחשקות של מנת השווארמה היא בשמיים.
יש לכם מושג מה הפוטנציאל הכלכלי של המוצרים האלה? של השימוש במוצרים האלה?
המוצרים האלה הם חלק מסגמנט שהוא עדיין קטן. אם ניקח את המקבילה של העולם הזה, נסתכל על עולם תחליפי החלב, תנובה התחילה לפעול בו לפני 20 שנה, והוא הלך וגדל מאזורים של דו ספרתיים להיום בין 500 ל-600 מיליון שקלים. והסגמנט של תחליפי העוף והבשר, נקרא להם הבוגרים, שאנחנו מכוונים אליהם, הוא היום מאוד קטן, הוא 30 מיליון שקל, מתוך 300 מיליון שכולל גם את המוצרים הבסיסיים.
כי שהמתחרה העיקרית שלכם זו טבעול, נכון? שכבר הזכרתי אותה קודם.
כן, הטבעול באמת קיימים מוצרים בשוק הרבה שנים, שהמוביל בהם הוא שניצל תירס, ולכן המוצא השוק הגדול.
שיש כל מיני, כלומר שניצל עם הבסיס של כל מיני ירקות, זה הולך ומתפתח.
נכון, אבל עיקר המחר הוא של השניצל תירס. המפורסם, ואנחנו בעצם מכוונים לעולם שהוא יותר בוגר, הוא גם טיפה יותר קולינרי, הנתחונים האלה דורשים איזושהי הקפצה קטנה לפני כן, והסגמנט הזה של תחליפי עוף ובשר הוא בעצם באזור ה-30 מיליון שקלים היום, ולכן יש לו עוד המון לאן להתפתח.
את יכולה לדבר איתי על... זה ללא ספק. את יכולה לדבר איתי על מחירים, מיכל בצר?
לא.
עדיין לא?
לצערי, לא. כן, וקודם כל מי שקובע...
אבל זה נגיד בהשוואה לטבעול, אתם יודעים מה קורה בשוק? או בהשוואה לבשר, אתם יודעים מה קורה בשוק, אז...
נכון. אני מעריכה, שוב, זה הערכה שזה יהיה דומה לקטגוריה, אנחנו פשוט לא אלה שקובעים את המחירים לצרכן,
זה לא זול, אגב. מוצרים לא זולים בכלל.
זה מוצרים שהם עדיין נישתיים, וככאלה, כמו שהוזכר, הושקעו בהם הרבה מאוד מחקר ופיתוח, נישות תמיד מתחילות ככה, ולאט לאט, ואנחנו מתפתח.
אוקיי, תראי, אני הזכרתי קודם שאת מנהלת השיווק של חטיבת החלב בתנובה, ואני רוצה לשאול אותך בתור קונה של קרטוני חלב, מתי יהיה חלב? איפה הוא?
קודם כל, כל הזמן יש חלב. נכון שלעיתים יש חוסר, כן צריך להגיד שתנובה מייצרת השנה מעל ההיקפים שיצרנו בשנים קודמות ובשנה שעברה. אנחנו עובדים מסביב לשעון כדי שלא יחסר חלב.
בחגים, את חושבת ש... המדפים יהיו מלאים?
אנחנו נכנסים למופע חג שהוא קצת יותר טוב משנה שעברה, אז אנחנו אופטימיים, אבל אנחנו כאמור עושים את המקסימום כדי לספק את הביקוש.
ואת יכולה רק להסביר לנו ממש בקצרה למה המחסור הזה? ממה זה נוצר?
הביקוש לקרטוני חלב הולך ועולה ככל שסקיות מצטמצמות, אנחנו רואים שינוי בתמהיל של הפורמטים של הצריכה של
כן,
החלב.
כן, זה ברור.
כתוצאה מהגידול בביקוש ועוד שינויים שקורים בתחרות בשוק, בעצם... הביקוש לקרטוני חלב תנובה הולך וגדל, אנחנו, כפי שאמרתי, מייצרים יותר משנה לשנה, וזה לא תמיד מספיק, בטח בנקודות סי.
כן, מיכל בצר, תנובה. תודה רבה, מיכל.
תודה לך, ענת.
שלום, שלום. תכף נגיד שלום לאורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, אבל קודם כל הידיעה הזאת, רשות התחרות מזמנת לשימוע לפני הגשת כתב אישום את בכירי חברת שטראוס בחשד לעבירה של ניסיון להסדר כובל. ברשות חושדים ששטראוס עוטתה למתחרות שלה שהיא שוקלת להעלות מחיר במסגרת הודעות פומביות, כבלון ניסוי שמטרתו להגיע להסדרה בענף המזון על העלאות מחירים. שלום אורי.
שלום,
שלום. טוב, זה כבר מבהיל, אני רואה שהדולר חצה את ה-3.8, אבל קודם כל, מה עושה מניית שטראוס?
אז המניה יורדת מהשיאים שהייתה במהלך היום, יורדת ב-1.5%, היא עדיין מעל רמות הבסיס, זאת אומרת, עדיין אנחנו רואים את העלייה של כ-0.6% במחיר המניה היום, אבל כאמור, היא כבר הייתה ברמה המשמעותית יותר גבוהה, כ-1.5% מהשיא של היום, המניה ירדה, כמובן של הפרסומים היה דבר בעניין.
כן, שטראוס אומרת שעמדתה היא שהיא לא דבק כל רבב בהתנהלות שלהם, ונושא המשרה שפעלו כמצופה מהם ובליווי משפטי צמוד, והם סמוכים ובטוחים כי לאחר שהחברה ונושא המשרה יציגו עמדתם, תתקבל עמדתם. טוב, תן לנו בבקשה, בוא נדבר על הדולר וכמה קצת מדדים.
אז נתחיל במדדים, סך כל יום לא דרמטי בבורסה בישראל, אנחנו רואים את המדדים עולים ב-0.3%, גם תל אביב 35, גם תל אביב 125, באמת מה שעולה זה הדולר, שכמו שאמרת כרגע, ממש לפני כדקה, בשתי דקות, חצה שוב פעם את הרף של 3.8, צריך להגיד שעיקר העלייה בדולר בתקופה האחרונה נובע יותר מהמהלך הגלובלי, הדולר מתחזק מול רוב המטבעות בעולם, בעיקר מול היואן הסיני, אנחנו יודעים שבסין נוצרות מחדש בעיות בשוק האשראי ויש חששות עוד פעם קריסה של כמה חברות, okay. אז הדולר מתחזק כמקור לביטחון, תמיד כן, המשקיעים רוצים
נגיד,
אליו.
רק נגיד שהאירו על 4.14, וזה גם גבוה מאוד מאוד מאוד. אורי, תודה רבה.
תודה רבה.
סיימנו איפה הכסף, עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו שקט וולפין, בדיגיטל מיכל קדוש, רעות מתתיהו ארגון, ודוד זבולוני, מחר יהיה כאן גדעון אוקו, אני אומר לכם שלום, להתראות, בן כספית ואריאל דן, שלום חברים.
שלום.
קחו את זה מכאן.
תודה. תודה.